אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף צדיק. אומר רב חייא בר יוסף, זה שאמרנו במשנה שגיד הנושה נוהג גם בקודשים, זה רק אלו קודשים הנאכלים. יש הרי קודשים שהבעלים אוכלים, למשל שלומים, יש קודשים שהכהנים אוכלים, חטוס, אושום, ויש קודשים שאינם נאכלים. אוי לזה, כולה כליל. אבל קודשים שאינם נאכלים, אין בזה את האיסור של גיד הנושה. רבי יוחנן אומר, איך עוד קודשים הנאכלים, ואיך עוד קודשים שאין נאכלים, איסו גיד נוהג בה. אומר רב פופה ולא פליגה, כאן לא על כל זה, כאן לא על כל זה, אין פה מחלוקת. כל אחד מדבר על משהו אחר. רבי יוחנן מדבר שאחד האוכל גיד הנושה, יש בו מלכס, לא משנה האם הוא אכל מקודשים הנאכלים או לא. ואילו רב חייא יוסף מדבר לגבי הקרבה, לכן הוא אומר שלא מקריבים קודשים, גיד הנושה בחטוס ואושם, לא מקריבים כי אין כמובן. אבל בקודשים שאינו יכולים, זאת אומרת, באוילה, כלומר, מותר לעלות ולהקריב את הגיד הנושה יחד עם האוילה. לא צריכים להוציא את זה. זה לפי הגרסה הזאת. איקי דאמרי, יש גרסה אחרת. אומר פופה ולא פליגי, כאן לחלצוי, כאן לאלויסוי. רב חייא בר יוסף אומר שאין איסור גיד הנושה באוילה, ולא צריך להסיר ולחלוץ את הגיד לפני שמקטירים את זה, רק מקטירים את זה יחד עם הגיד את הירך של האוילה. רבי יוחנן אומר שאיסור גיד אסור לעלות בפני עצמו, אם הוציאו את זה מן האוילה, הוציאו את זה מן הירך, אסור להקריב את זה באופן עצמי ונפרד על גבי המזבח. רבי נחמן בר יצחק אומר לה, לא יספליג, יש מחלוקת לגבי העניין הזה. רבי חייא בר יוסף אומר שהם מותר להעלות את הירך של האוילה יחד עם הגיד הנמצא בו על גבי המזבח. רבי יוחנן אומר שצריך לחלוץ את זה, צריך להוציא את זה. לסן למדנו, כתוב בפסוק, ויקטר הכהן אס אקו אל המזבחו. אקו אל הכוונה, שבעצם באוילה הכל הכל עולה על המזבח. לרבו יש עצום, יש גיד עם קרניים, תלופיים, שאפילו פירשי, יוחל שאפילו פירשו, היינו אומרים אולי אפילו כבר הפרידו את העצמות ואת הגידים וכולי מהאוילה, גם צריך להעלות את זה על המזבח, תלמוד לא אמר, ועושיס אוהל עושה הבוסור ואדום, משמע רק בשר ודם. יהיה בוסור ואדום, יוכל יחליץ גידים ועצמות ויעלה את הבשר בפני עצמו על המזבח. תלמוד לא אמר, ויקטר הכהן נסעק למזבח, הכל. נו, איך מתיישבים פה? אוקיי, צד, מחובורים, יעלו, פורשו אפילו בראשו של מזבח ירדו. כלומר, כל עוד שהגידים, העצמות, עכשיו מדברים מגידים המותרים, והעצמות, הכל נמצא בפנים, בתוך חלקי הבהמה, אז כמובן שלא צריכים להפריד, רק הכל מעלים על המזבח. אבל אם כבר הפרידו את החלקים האלו שדיברנו עכשיו, גידים, עצמות וכולי, מבשר האוילו, עכשיו להקריב את זה בפני עצמו, זה אסור. ומן תענה לשומת לידום הפורשו ירדו, לא רק שאסור להקריב את זה, רק אפילו אם עלו על המזבח, צריך להוריד את זה. מן תענה לשומת לפירשו ירדו, רבי, נסענו למדנו, ויקטר הכהנס, הכל המזבח, יכול לרבו, עשה צומס וגידים וגרניים ותלופיים, ואפילו פירשו. ומה אני מקיים ועושיסו אל עושיך, הבוסר ואדום בפוקן. אוקיי, צד, איקולי בוסר אתה מחזיר, ויאתו מחזיר, איקולי גידים וצומס. כלומר, חכמים סוברים שאם עבר פקע מעל גבי המזבח, נפל מהמזבח, צריך להחזיר את זה. אבל מה? רק בשר. אבל אם גידים ועצמות, קרניים וטלפיים פקעו, נפלו מהמזבח, לא צריך להחזיר אותם. כמובן מדובר הכל בקור מועל, שרק בקור מועל הרי מעלים את הכל על המזבח. רב אומר, כוסו ואחד אומר, ויקטיר הכהן עשה כל המזבח, הוא... זאת אומרת, לפי שיטת החכמים, אתה נקמה, לא מדובר פה לגבי להעלות את הגידים בפני עצמם על המזבח. רק מדובר פה כשהם פקו מעל המזבח. רבו אומר, כוסו ואחדו אומר, ויקטיר הכהן עשה הכל המזבח, משמע ריבוי, ריבה, שהכל מקריבים, גידים, עצמות. וכוסו ואחדו אומר, ועשיסו אלו זכר, הבוסו ואדום, מיד. אוקיי, צד. מחובורים, יעלו, פירשו אפילו בראשי של מזבח, ירדו. כל עוד שהגידים והעצמות מחוברים בבשר, אז הכל יחד מעלים על המזבח. אבל אם נפרדו, אז אפילו אם עלו, כבר צריכים לרד את זה. אז יש לנו מחלוקת פה, האם גידים, עצמות שפרשו מבשר הקורבן, עולים על המזבח או לא. ורבונם, רבנם שהם סוברים שהפסוק בא לרבות עצמות וגידים שפרשו מן הבשר, ועל זה בא הפסוק לרבות. למה? בגלל שהם סוברים, שמה שרבו אומר, שכל עוד שהגידים והבשר מחוברים אז הכל יחד עולה על המזבח, וזה נלמד מהפסוק והיקטר הכהן עשה הכל, לא צריך על זה פסוק. מחוברים לא יצטרך כל הרבויה, מדידה והרוישה של אוילו. הרי כתוב בפסוק, ואורך בני הענקן המסנסוך המסרויש וכו'. ראש של אוילו גם עולה על המזבח. והנה ראש זה מלא עצמות וגידים. והנה אנחנו רואים שמלאים את זה על המזבח. אז אנחנו כבר ממילא יודעים אוטומטית שכל חלקי בשר האוילה, אם יש בפנים גידים, עצמות, אז הכל ביחד עולה על המזבח. לכן, כי יצטרך כה, אז את הפסוק אנחנו צריכים לפירשו. כשפירשו מן הבשר, אז צריך גם כן להקטיר את זה. כמובן מדובר בינתיים בגידים ועצמות מותרים. והרבה, מה יענה על זה? מחוברן דה תירה לא יצטרך כל הרבויה. על זה שגידים ועצמות המותרות, כל עוד הן נמצאות בפנים האוילה, שהן עולות יחד עם בשר האוילה, על זה אנחנו לא צריכים פסוק. זה אפשר באמת ללמוד מראש של אוילה. כי יצטרך כל, מתי צריך את הפסוק? לגיד הנור שבמחובר. הוא צריך לרבות. גיד הנור שזה דבר אסור באכילה, כל עוד הוא מחובר לירך. מכיוון שגיד הנור שאסור לאכילה, אז במילא לא היינו יכולים ללמוד את זה מאותו פסוק, כי הרי זה מהראש שלו אלה, כי זה לא דומה. חלקי הראש, כולם מותרים. גיד הנור שזה לא דבר המותר. לכן אנחנו צריכים את הפסוק ויקטיר הכהן עשה כל המזבח, שכל עוד שזה בפנים, מקטירים את זה על המזבח. ורבונון, מה יענו על זה? רבנם סוברים שבאמת גיד הנושה אי אפשר להקטיר כלל על המזבח, גם אם הוא עוד מחובר. למה? כי כתוב בפסוק ממשקי ישראל, אומרים חזל מן המותר לישראל. זה כתוב לגבי נסוכים, שמה? שרק דבר כזה שמותר באכילה לישראל, דבר כזה מותר להקרבה. אבל דבר שאסור באכילה, זה לא מן המותר לישראל, וגם זה אסור בהקרבה. אז אם כך גיד הנושה שזה לא מן המותר לישראל, זה אסור להקרבה. ורבי מה יענה על זה? מנדעבה חילה ודם. חילה ודם גם אסורים באכילה, יש בזה קורס. מכל מקום מקטירים את זה למזבח, כך גם גיד הנושה. ורבונון מה יענו על זה? מצווסון בכך שיינה. כלומר, יש הבדל. חילה ודם, הרי זה יקטר. הרי דם שזורקים על המזבח, חילב שזה הקטרת החלוב והאמרים, שזה עיקר המצווה, זה משהו אחר. אבל גיד הנושה שזה לא משהו של עיקר המצווה, זה רק יש לנו שאלה. האם זה מותר בהקרבה או לא? זה מונח בפנים, בתוך הבשר של אוהלו. לכן, בזה אפשר לומר, ממש כישראל, מן המותר לישראל, ומכיוון שזה לא מן המותר לישראל, אז אי אפשר להקריב את זה. אומר אבונה, גיד הנושה של אוהלו חולצו לתפוח. באמצע המזבח היה כמין צורת תפוח, ששם היו מערימים את כל האפר של המזבח, ותגיד הנושה, אומר אבונה, צריך להוציא מירך האוהלו, ולזרוק את זה על גבי התפוח. אומר רב חיסדה, מרי דחי, זה בעל שמוע, מי כסיב אלקין ליוח על המזבח, אז גיד הנושה, אלקין ליוח לבני ישראל, אז גיד הנושה כסיב, זאת אומרת, אין איסור לעלות ולהקריב את גיד הנושה, למה צריך לזרוק את זה על התפוח? מה רע לנו בזה שזה נמצא בירך, ומקריבים את זה? הרי התורה אוסרת רק לאנשים פשוטים לאכול את זה, ולא למזבח. ורבונה מה יענה? כתוב, ממשקי ישראל, מן המותר לישראל, ממשקי ישראל, הכוונה, כמו שהגמרא אמרה לאל, רק דבר שמותר לך לאכול, אתה יכול להקריב. דבר שאסור לך באכילה, אי אפשר להקריב. שאלת הגמרא מייסווי, למדנו בברייס, הגיד הנושה של שלומים, הוא מוציא את זה מהירך, מחבדו לעם, זורק את זה לתוך אמת המים שהיה עובר באזורה, ששם היו מנגזים את כל האדם שנשפח על הרצפה וכדומה, ומשם זה היה נוסע לנחל קדרון. אז הירך של קורם שלומים, הרי זה לא כולה על המזבח, זה לא כליל, זה הרי נחל על די בעל הקורבן. גיד הנושה הרי אסור באכילה, היה צריך להוציא את זה מן הירך, ומילא, אז לא צריך לשרוף את זה, כמו ששרפים בוסו קודשים, כי כמו שכתוב, בנויסו בימש, עד יום השיש בו איש יסור, צריכים לשרוף על קודשים פסולים וכדומה, כי זה כתוב רק בבוסו, וגיד זה לא בוסו, מכיוון שזה לא בוסו, זוקים את זה לאמה. מה שאין כן גיד הנושה של אוילו, שזה כולה כליל, מעליו, אז שמים זה על המזבח. מה אליו מעליו? הוא מקטירוי. זאת אומרת שמקטירים את זה על גבי המזבח. הרי שזה לא קרבוני שאומר שזורקים את זה על התפוח. אומרת הגמר, לא, מלאו וחולצה. שואלת הגמר, מה אחרי שחולצה? לא מלאו. אם הוא מוציא את הגיד מהירך, למה צריך לעלות את זה למזבח? שיוציא את הגיד הנושא מהירך למטה והזורף, ואחר כך יעלה את הירך ככה למזבח. אומרת הגמר, משום שנמה, הקריבנו לבחוסך או הירצך, כשנותנים מתנה לפני מלך, אז מתאים לקחת כזה מתנה שזה מנותח בכל הצדדים. אז אם היינו מוציאים את גיד הנושא למטה, נמצא שאנחנו מעלים למעלה ירח כשהוא מבוטר, וזה לא יפה ולא יאה ככה להקריב את הקורבן. תנא כבר סדר רבונה, גיד הנושא של שלומים מחבדוי לעמה, ושלוי לחולצוי לתפוח. אז רשי שואל שאלה מאוד יפה, למה צריך להוציא את גיד הנושא מהירח מן השלומים, ולזרוק את זה לעמת המים? הרי קודשים קלים, שלומים זה קודשים קלים הנחלים בכל ירושלים, אז אפשר להשליך את זה בכל מקום שרוצים, לאו דווקא בעמה של הזור. אז רש"י אומר, צריך לגרוס פה לא שלומים, רק גיד הנושא של חטוס ואושים, ואושום, שזה קודש קודשים שאינם נאכלים מחוץ לזור, וממילא צריך להיות הכל בתוך השטח הזור. או שהכוונה הוא גיד הנושא של שויק הימין, שזה ניתן לכהנים מקורב מהשלומים. ואפילו שהכהנים יכולים לאכול את זה בכל מקום ירושלים, אבל סוף סוף היו אוכלים את זה בדרך כלל באזור, היות והם באו לעשות את העבודה בבית המקדוש, אז הם היו רוב הזמן ואכלו שם ודרו שם באזור, בלשקות שבמקדש, לכן זה היה הכל באותו שטח. נען אוסם, למדנו, המשנה אומרת במסכת סתומית, תפוח אויו באמצע המזבח. פעמים אויו אולוב כשלויש מאו יזכור. שלוש מאה אזכור. כל כך הרבה אפר היה שם. אומר רובה, גוזמה. זה גוזמה. לא היה כל כך הרבה. ומצאנו הרבה 300 בחזל, שזה בלשון של גוזמה. יש בזה סוד, כך אומר המרשו גם כן במציא. שהגמרא משתמש לפעמים 60, שזה לשון של גוזמה, יש בזה סוד כמובן. למדנו גם כן, המשנה אומרת בתומית, שקורמה תומית, בעצם כל בהמה, לפני ששוחטים אותה, נותנים לה לשתות, כדי שיהיה נוח להפשה טהור, או כדי שיהיה יותר קל לבדוק את הריאה אם הם בסרחות. אז את הכבש של קורמה תומית היו משקים בכוס של זהב. אומר רובה גוזמה. אומר רב עמה, דיברו תוירה לא שנבואה, מצאנו בדברי תוירה, בנביאים, ובלשון חכמים, לשון של גוזמאות. דיברו חכמים לא שנבואה, עוד המורן, למדנו עכשיו, כזוף, שלש מזכור. דיברו תוירה לא שנבואה, כתוב בפסוק, אורים גדוילויס ובצורס בשמיים, אמרו המרגלים. מה פרוש אפשר להגיע עד השמיים? זה לשון גוזמה. דיברו נביאים לשוי נבואה, כתוב בפסוק, כששלוי מהמלך נמשך למלך, היו שרים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותיבוקה אורץ בקוילם נבקעה הארץ. נו, זה גוזמה. אומר ויצרו מנחמנו משמול בשלושה מקוימו יש דברו חכומם לשנה ואילו הן תפוח, גפן ופרוי חרס. תפוח, עוד המורם, זה שאמרנו עכשיו שהיו 300 קור. גפן דיסנן, גפן של זוב אויס עומדס על פיסחו של איכל ומודלה על גבי קלונסויס, כמין גפן עמד על פתח ההיכל, כמין עץ גפן, והיה תלויה על מוטות של ארז, כמו סוכת גפנים, וכל מי שהיה מתנדף זהב, זהב היה עושה את זה בצורה של עלה, או גרגיר של אשכול, או אשכול של זהב, והיו תולים את זה על העץ הזה, מייבית ותולה בו. אומר לא זבר בצודק, מה יישא אויו, ונמנו עליו 300 כענים לפנויסו. 300 כהנים היו צריכים לפנות את הזהב, כל כך הרבה זהב היה, אבל זה גוזמה, למה? אז המפרש אומר במסכת סתומית, בגלל שהעץ לא היה יכול להחזיק מעמד בכזה כובד. פרויחס, איזה פרויחס? אז רשי אומר פשט אחד, כי המשנה אומרת, תקף נראה, שהגובה של הפרויחס היה 40 אמות, רוחב 20 אמה. זה תואם גובה פתח האולם. שזה היה לפני הכניסה לאכל, שזה גם היה גובה 40 אמות, רוחב 20 אמות. או, יש אומרים שהפרוכת היה תלוי על פתח האולם, שזה היה כדי שאנשים מבחוץ לא יוכלו להסתכל פנימה. אומרת הגמורה, פרויחס דסנן למדנו במשנה בשקולום רב שמן, בגמליאל, אוי ממשום רב שמן בנזגן, פרויחס היה אויבי טפח. אבל 72 נירים נהרגת, משהו מכונה ענקית של אריגה. ועל כל נימה ונימה, כל אחד מחוטי הפורכס היה שזור מ-24 חוטים דקים. אורכו ארבעים באמה, רוחבו 20 באמה. ומשמונה משתי ריבוס נאסס, 820 אלף חוטים הייתה נאסה. שתיים אויסים בשונו. היו צריכים לעשות, להחליף פעמיים בשנה את הפורכס, בגלל שהיא הייתה מקבלת צבע אחר, היה הצבע של הדוהה וכהה מהשן המרוכה של הקורבנות. ושלוש מאז כהנים מדבילים מויסו. כל כך הרבה כהנים היה צריך, אבל על זה אומרת הגמורה שזה גוזמה. לא היה צריך לקרוא 300 כהנים, זה גם לשון של גוזמה.